נעשה חזרה קצרה על שבוע שעבר ונתקדם עוד קצת בעזרת השם. ראינו שהפילוסוף אומר דברים מאוד מאוד הגיוניים. זה המקצוע שלו, הוא אומר דברים הגיוניים. וההיגיון אומר, תודה רבה, ההיגיון אומר שבגלל שהאלוהים זה דבר כל כך מושלם וכל כך שלם, אז לא יכול להיות שאנחנו קשורים אליו. לא יכול להיות שהוא מתעניין במה שקורה אצלנו. כי אם הוא מתעניין, הסימן שהוא חסר, סימן שהוא לא מושלם. ולכן הגיע הפילוסוף למסקנה שאין שום קשר בין האדם לבין אלוקים. אלוקים לא ברא את העולם, אלוקים לא רואה את המעשים שלנו, הוא לא רואה את התפילות שלנו. אנחנו לא קשורים אליו בכלל. בסדר, לא נחזור על הכפירה שראינו פעם שעברה. זה שני הדברים. דבר שלישי ראינו, כדי להיות מוצלח, האדם חייב שיהיה לו המון 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 שכל. השכל זה הכלי שדרכו אנחנו מתחברים לאמת, לשורש של החיים. מי שמאוד מאוד חכם ומכיר את האמת, אז ממילא הוא פחות טועה, הוא יותר מאושר, יש לו פחות אשליות, הוא פחות חי בטעות. ככה טוען הפילוסוף. ועוד פעם דברים הגיוניים. וראינו שהעולם מתחלק לעשירון העליון ולכל שאר האנשים. מישהו בעשירון העליון והוא מאוד מאוד חכם, מישהו מאוד מאוד חכמה, אז ממילא החיים שלה היו חיים של עושר, חיים של איכות, של עומק, של הצלחה. אבל 99% מהאנשים בעולם, מה נעשה? הם לא כאלה חכמים. זה נכון. כמה אנשים מקבלים 800 פסיכומטרי? לא הרבה. וממילא יהיה לזה השלכות, מה לעשות? לא כולם כאלה מוצלחים, לא כולם כאלה מוכשרים. טוב, דיברנו על זה בהרחבה. דבר נוסף אחרון, לפני שנתמודד עם הפילוסוף, אני רוצה להוסיף היום, זה היחס למוסר. מוסר. האדם, בצורה טבעית, רוצה להיות טוב, נכון? מי לא רוצה להיות טוב? במיוחד היום. פעם אני לא יודע אם זה היה ככה, אבל היום. למה בן אדם רוצה להיות מוסרי? למה? אז בוא נקרא פה את הפילוסוף. אני בעמוד ג' בפסקה האחרונה בסוף העמוד. דרשהו איפה. בקש לך ידיעת הדברים על אמיתתם, למען יהיה שכלך אתה פועל ולא נפעל. זאת אומרת, המטרה של הפילוסוף זה לנסות לא להיות פרימיטיבי. לא להיות כמו כולם. כולם חושבים ומתייחסים לחיים ברובד מאוד מאוד רדוד. ואם תיקח את עצמך בידיים ותנסה להבין את הדברים על אמיתתם בצורה מאוד מאוד חכמה והגיונית, אז ממילא אתה תגיע להתנהלות מאוד מאוד אמיתית. אז ממילא ותדבק בדרך הישרים במידות ובמעשים, כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת ויעוררו לך לדבוק בעיון ולהידמות לשכל הפועל ההוא. אז תעלנה בידך מידות ההסתפקות והענווה והקנייה לכל מידה טובה, ואיתם הערצת הסיבה הראשונה, שתעריצנה לא למען תכונך רצון ותסיר מעליך קצפה, כי אם למען תוכל להידמות לשכל הפועל, לבחור תמיד באמת לתת לכל דבר את תאריו הראויים לו, לראות כל דבר כמו שהוא באמת, כי כל אלה מתכונות השכל. זאת אומרת, מי שהוא מאוד מאוד חכם, אז זה לא רק פילוסופיה, זה יורד לחיים. איך נכון להתנהל, איך להפעיל את המידות, לא לקנא יותר מדי, כי זה מוציא אותך מאיזון, לא להיות אכזרי מדי, זה גם מוציא אותך מאיזון, לא להיות שמח מדי, כי זה הופך אותך קצת לרדוד. אז מילא בן אדם שיודע את האמת, הוא ידע גם מה לעשות, וגם איך להפעיל את המידות שלו בצורה מאוזנת וטובה. עכשיו תראו, וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אל תחוש באיזה מין ממיני עבודה אתה עובד לאלוה, או איך תתפלל ואיך תשבח, באיזה דיבור, באיזה לשון, באיזה מעשים. זאת אומרת, כשאתה תגיע לשלמות, איך תעשה את השלמות, לא כך משנה. איך אתה מתפלל? איזה מילים? לא משנה. איזה מעשים לעשות? עכשיו לעשות חסד או לעשות דין? לא משנה. מה זאת אומרת לא משנה? לא משנה. למה? ואם תרצה, בדל לך דת, לשם העבודה והרצה והשיבוח, למען ולמען התנהגותך אתה במידות טובות, והנהגת ביתך ובני ארצך בהם, אם מקובל אתה עליהם, או קח לך דת לדת, את אחת החוקות השכליות שהולכו על ידי הפילוסופים בחיבוריהם, ושיר מגמתך וכוונתך זיכוך נפשך. מה כתוב פה? כתוב פה בעצם, בן אדם, לא משנה לאן, הוא חייב להיות צמוד להדרכה דתית, מוסרית. זה טוב או לא טוב? מה? טוב. מישהי חושבת שלא? לא חייבים. זה טוב. אבל אם זה טוב, אז למה זה לא משנה לאיזה דת אתה הולך? אתה רוצה ללכת לדאש, זה גם דת. זה גם, זה טוב? למה לא? זה דת, מוסרי. יש להם גם כללים מוסריים. למה זה לא משנה? מה זה?
קולגיאל.
בסדר, אני מזכיר. אבל פה כתוב, לא כתוב שצריך לעשות איזו אינדיקציה, איזה דת, תלוי איזה דת מושחתת, לא. לא. בדרך הדת, קח איזה דת שאתה רוצה. בשביל מה? כי הדת תעזור לך לתקן את המעשים. מה?
זה כאילו אמור להיות הגיוני,
אז בואו ננסה להבין את ההיגיון של זה. איזה פילוסוף חייב להיות הגיוני, אין מה לעשות. זה עבודה שלו, הוא לא מפספס. אז בעצם הפילוסוף בא ואומר, כדי שהשכל שלי יצליח לחשוב נקי, נקי, אז אני לא יכול להיות בן אדם כעסן ואימפולסיבי, ועם כל מיני רגישויות שיוציאו אותי מהנחת של החשיבה שלי. כדי לחשוב נקי, אני חייב לייצר לעצמי עולם שבו אני לא חי בסערות יותר מדי חזקות. בן אדם שחי בסערות ובריגושים, והיצרים כל הזמן סוחפים אותו, ואקסטזות וזה, אז אין לו רוגע בשכל. השכל שלו לא נקי. נכון? אז מה עושים? אומר הפילוסוף, אתה חייב להיצמד לאיזה דת. איזה דת? לא משנה. למה לא משנה? כי הפילוסוף בעצם אומר, אני לא צריך את הדת. ראינו, דת זה הזיה, אין דבר כזה. אלוקים מדבר עם האדם. אין דבר כזה, זה הזיה. אז למה אתה נדבק לדת? אני צריך את הדת, כי כל דת היא לוקחת את הכוחות של הבן אדם ומרגיעה אותם. נותנת להם איזה זווית, איזה גוון רגוע. ובאמת, לא משנה איזה דת תיקח, מה שאתה רוצה, הדת תיקח את הכוחות שלך ותרגיע אותה. וברגע שהכוחות שלך יהיו רגועים, אז זה כמו בן אדם שיושב היום בספרייה. היום בספרייה אסור לנשום. למה? שם יש שכל מאוד מאוד חריף, צריך שיש שקט מוחלט, אסור לנשום, מישהו נופל, אז אומרים לו, אתה מפריע לכולם, אולי תעזרו לו. דבר ראשון, שיש שקט בספרייה. למה? יש בזה משהו הגיוני. כדי שהשכל יעבוד, אז הוא צריך שקט. אז כדי שהחיים יעבדו, החיים צריכים שקט. חייבים שקט. אז פה הוא מדבר בדעת לא מצד הרצון שלה לתקן את העולם. הראיה, שהוא כל הזמן יצא נגד הדעת. אלא מה? הוא אומר, תן לך דעת, כדי שאת כל הסיבוכים הנפשיים, המוסריים, כל הסערה הפנימית שיש בתוך הבן אדם, היא תרגיע לך, זהו. לכן זה לא משנה איזה דת, זה לא משנה, כי אתה לא לוקח מהדת את האידיאולוגיה, את הרעיונות, את מה צריך לעשות, אלא רק את האיפוס המידותי שבן אדם צריך. אתה חייב להיות מאופס מידותית, ואז השכל שלך יכול להתחיל לעבוד. יש בזה משהו מאוד אמיתי. מה, זה לא אמיתי? איך אפשר לחשוב ברעש? עכשיו, זה בן אדם שהוא לא חושב לפעמים. הוא רוצה כל החיים לחשוב, כל החיים לשבת, לחשוב, להגות, להבין כל דבר, מה הצד הפנימי שלו, ומה עתיד להיוולד ממנו, ומה מקרי, ומה עצמי, ולהסתכל על כל המציאות הזה. שנים על גבי שנים של מחשבה. בן אדם שהוא סוער, זה לא ילך אצלו. כך הוא סובר. וממילא, למה יש לאדם רצון לתקן את המידות שלו? כי אם אתה לא תקן את המידות, אז יהיה לך רעש באוזניים, יש לך צפצופית, רעשי רקע. זה מפריע להיות מפוקס. ככה סובר הפילוסוף. ואין הכי נמי, אם יבוא פילוסוף שיש לו כוח נפש אדירים, והוא מסוגל גם ברעש לחשוב, אז באמת הוא לא צריך דת. הוא לא צריך משהו מוסרי. המשהו המוסרי זה כלי ממש טוב כדי שרעשי הרקע של החיים יזוזו הצידה. אבל מי שמסתדר בלי, מה הבעיה? אסור להיות מושחת. לא כדאי לך להיות מושחת. אם מושחת, אז כל הזמן הראש שלך יעבוד קרימינלי, כל הזמן שחיתויות, אז ממילא לא יהיה לך זמן לשבת בשקט ולחשוב. אבל מי שהשכל שלו חזק, והוא מצליח לחשוב גם עם רקע של כל מיני יצרים ובלגנים, אין סיבה אמיתית להיות מוסרי וישר. למה להיות מוסרי וישר? לאלוקים, אלוקים לא מעניין אותו מה קורה איתך. אתה עושה מה שאתה רוצה. לאדם עצמו מצד עצמו, העיקר זה השכל. אז השכל הוא, זה לא מעלה לו ולא מוריד לו אם אתה צדיק או רשע. אלא מה? זה מפריע. מפריע טכנית. כדי שלא יפריע, כדאי לך לקחת דת ולהסיט את כל ההפרעות מהשולחן. זהו, בשביל זה יש דת, לפי הפילוסוף. אז יוצא בעצם שהפילוסוף לקח את הרגש המוסרי שקיים אצל האדם והסביר אותו בצורה מאוד הגיונית, כדרכו בקודש, אבל פה הוא כבר קצת הגזים. אני מקווה שכל אחת קשה לה לשמוע את ההסברים המלומדים של הפילוסוף. זה בלתי ניתן להקשבה. זאת אומרת, אחות נאצי, אבל אם אתה שולט בזה, בסדר, אין בעיה. שום בעיה. נכון? אתה יכול להיות חמאסניק ולשחוט אנשים, אבל הנפקמין היחידה זה שזה יעשה לך אחר כך, זה לא ייתן לך להיות רגוע, אז אתה לא יכול לחשוב. זהו. בשביל זה הבן אדם רוצה להיות מוסרי. זהו. אבל הפילוסוף צודק. למה שתהיה מוסרי? מה יוצא לך מזה? אם יוצא לך מזה משהו, תהיה מוסרי. אבל אם לא יוצא לך מזה משהו, למה שתהיה מוסרי? הרי זה שאתה טוב, אף אחד לא אמר שאתה טוב. למה שתהיה טוב? מי שרוצה להיות טוב, שיהיה טוב. מי שלא רוצה להיות טוב, שלא יהיה טוב. אין לאדם איזה משמעות מיוחדת. יש שכל, יש איזה היגיון, יש איזה שורש לחיים. אם תעבוד קשה בשכל, תגיע לשם. אם אתה טוב או לא טוב, מה זה משנה? זה משנה, כי זה יעשה לך רעשי רקע. אבל מי שמסתדר עם הרעשי רקע, השכל הוא ישר, חד, בהיר, זה מה שהוא עושה. אז אנחנו מצרפים פה את הדבר האחרון הזה לרשימה של כל הדברים של הפילוסוף, גם באתיקה, כלומר, בהתנהגות המוסרית, גם שם לפילוסוף יש מה להגיד, ואני מאוד שמח שהוא סיים בזה, כי זה מאוד עוזר לנו. מאוד עוזר לנו. אני רוצה להגיד פה משהו שאנחנו ננסה להסביר אותו היום, משהו שהוא לא כל כך קל להבנה, אבל ננסה קצת להסביר אותו. יוצא פה בעצם, שאם נעקוב טוב אחרי הפילוסוף פה, במה שכתוב פה אצלנו, אז אנחנו נראה שהפילוסוף מאוד עקבי. הוא כל הזמן לוקח פרות קדושות ושוחט אותה. ומוציא מהם את העוקץ ומשאיר רק משהו מאוד מאוד קטן ממה שהיה קודם, שהוא הגיוני. בוא ניקח דוגמה. אם אתה רואה מישהו שנפל לתוך האש, מישהו או מישהו שנפל לתוך האש, מצילה אותה, כל בן אדם נורמלי מרגיש, איזה יופי, עשיתי משהו טוב. יש בי טוב, אני רוצה לעזור. בא הפילוסוף ויגיד, אתה חי בסרט, אין דבר כזה, מה פתאום? זה הכל אינטרסי. אתה רוצה לעזור כדי שזה ישתיק לך את הבלגן שבנפש. כל בן אדם נורמלי מרגיש בתוך ליבו שההרגשה המוסרית שלו היא לא אינטרסנטית. היא לא בשביל שהשכל יעבוד כמו שצריך. נכון? כל אחד מרגישה את זה. אבל בא הפילוסוף ואומר, זה לא הגיוני. ומכיוון שזה לא הגיוני, אנחנו נעקור מהתופעה כמעט את כל מה שכל אחד מרגיש בה, ונשאיר בה רק שריד, זכר לחורבן, משהו הגיוני מהתופעה הזאת. יש העולם רוצה להיות טוב, בא הפילוסוף ואומר, מה פתאום אין דבר כזה? לא יכול להיות, זה לא הגיוני. אבל אתה רואה אנשים מחפשים, בוא אני אסביר לך מה הם מחפשים. אבל ההסבר שלך הוא אפילו לא אחוז ממה שכל העולם מרגיש. אז מה יגיד הפילוסוף? אז העולם טיפש, הוא פרימיטיבי. הוא לא מבין, פשוט טיפש. כל העולם מרגיש שיש אלוקים, ואתה קשור אליו. כל אחת מרגישה, יש אלוקים, קשורה אליו. בא הפילוסוף ואומר, נו באמת, מה אתם ילדים? זה לא הגיוני, אין דבר כזה. אבל אתה מרגיש. אז בוא אני אסביר לך מה אתה מרגיש. אתה לא מרגיש את אלוקים, אתה מחפש שכל פועל. זה הגיוני? בטח. אבל כל אחד מרגיש בלב שלו שהפילוסוף פה, אין לי מה להגיד לו, הוא אומר פה טענות מאוד חדות ורציניות. אין לי מה להגיד לו. אבל כל אחת מרגישה, זה מאוד הגיוני, אבל זה אפס קצהו של מה שאנחנו מרגישים בלב. כל בן אדם בעולם יש לו ערך, כל אחד מרגיש את זה. כשמישהו נופל, אתה לא אומר לו, רגע, כמה פסיכומטרי? 800? אז אני אעזור לך. אתה שווה. קיבלת 600? גם ככה, חבל שאתה חי. זה תמשיך הלאה. אף אחד לא חושב ככה.
אבל... רגש.
איך?
אין לו שום רגש.
אין לו שום רגש שלא עובר את המבחן של השכל. איפה שיש שכל, יש הרבה רגש. בטח. מאוד שמח באמיתות השכליות שלו. הוא מנסה לחיות ככה, הוא מנסה להבין ככה. אבל הוא בא ואומר, אותי, אני לא מוכן להישאר פרימיטיבי ולקבל את החיים כמו שהם, בלי להעביר אותם את מבחן השכל. הוא באמת מאוד מאוד חכם. הוא צודק. מה, הוא לא חכם? מאוד חכם. מאוד חכם. איך?
זה כבר לא בריאה,
השאלה למה. למה הוא לא צודק? הרי בניתוח, כל אחת פה חס וחלילה, מי שצריך לעשות ניתוח. אז כן הולכים לפילוסוף, לרופא, הוא מבין בזה. אם תשאלו אותי, לא כדאי לסמוך עליי. נכון? למה? כי מי שיש לו שכל, אז הוא לוקח את המציאות ומנסה לנתח אותה. שכל זה כלי מאוד מאוד חזק. אי אפשר לזלזל בו. יש בו משהו מאוד מאוד אמיתי. אבל איפשהו, כשזה מגיע לרוח וליחס לחיים, יש פה איזה פער שכל אחד מרגישה אותו, למרות שאם היא תפגוש פילוסוף, לא אין לה כל כך מה להגיד לו. הוא צודק, הוא ניתח פה דברים בצורה מאוד מאוד הגיונית. כל אחת מרגישה פה שבא לה להתחתן, אני מקווה, מתישהו. נכון? אבל יבוא הפילוסוף ויגיד לכם, אתם פשוט עזויות. אתם מאנשי האתמול, אתם לא מאנשי המחר. המודלים הישנים של המשפחה, זה פח, 50% נכשל. 50% מתגרשים. מה נסגר איתכם? מה פתאום? למה? זה לא הולך. ועוד, לא משנה עכשיו, הרבה הוכחות, הוא יגיד אותה. אז למה הוא לא צודק? מה נגיד לו? 50% מתגרשים, לא מה? אז את מרגישה שאת רוצה להתרתן. אז מה, כל דבר שאת מרגישה את עושה? תשים פה חוש ביקורת. אי אפשר אחרת. כל אחת מרגישה שהיא חלק מעם ישראל. יבוא הפילוסוף ותגיד התרבות, מה פתאום? מה זה עם? עם? הוא יצר את גרמניה הנאצית. תראו מה זה עשה באירופה. אתם רוצים להיות לאומיים? זה מפלצת. זה מייצר הרג של חפים מפשע. מה פתאום אתה בתוך הקליקה שלך ולא רוצה לדאוג לכולם? ועוד הרבה הרבה טענות מאוד מאוד הגיוניות. מאוד הגיוניות. אם מישהי תרצה ללכת לשמחת תורה עם הפרדה בתל אביב, אז יבוא הפילוסוף ויגיד לה, זה אויב הדמוקרטיה. והוא יגיד דברי טעם, הוא לא טיפש. איך הפילוסוף, שהוא כזה חכם, באמת חכם, הוא כל הזמן אומר דברים שמי שחי, מי שפרימיטיבי, אבל חי, לא יכול לשמוע מה שהוא מדבר. לא יכול לשמוע את זה, הוא מתפוצץ. איך בן אדם כזה חכם אומר דברים שלא מתקבלים על הלב הפשוט? א', וב', תבדקו טוב טוב היסטורית, כל הפילוסופים כל הזמן מתחלפים. זה לא שמישהו אומר, אומרים, זה דגל, זה מחזיק. הוא אומר משהו, הוא אומר, עוברים כמה שעות, עוברים כמה ימים, כמה חודשים, כמה שנים. כמו שזה עלה, ככה זה ירד. זה מתחלף. אז אם הוא כזה חכם, למה זה מתחלף? אנשים פרימיטיביים רוצים אלפי שנים להתחתן, זה לא מתחלף. אבל הפילוסוף הוא חכם, הוא אומר כל מיני רעיונות, וזה לא מחזיק מים. למה? אם הוא כזה חכם, למה זה לא הולך לו? איפה הטעות שלו? איך, איך? אז איפה הטעות שלו? הוא מסכן, בטח מסכן.
הוא מאוד מסכן.
בטח. מה זה הוא? הוא זה לא, אני עכשיו הצגתי אותו, הוא. זה התרבות שאנחנו חיים בה. נכון? גם אנחנו כאלה. גם אנחנו כאלה. נכון? אם סמוטריץ' אמר לפני כמה... איך?
עוד לא הבנתי, אתה לא זה קשור לתרבות.
היום? כי היום אנחנו חיים תרבות שמה שלא עובר את מסך הבגץ, או אריסטוקרטיה רוחנית של הפילוסופים באקדמיה, מה שלא פרוגרס ופוסט מודרני, לא עובר מסך. מה פתאום לדבר בצורה פרימיטיבית שאתה רוצה להשמיד את חווארה? אתם זוכרים מה עשו לסמוטריץ' שהוא אמר את זה? מה בא להגיד את זה? מה בא להגיד את זה? היום כל השמאלנים הכי גדולים מדברים יותר חמור מבן גביר. נכון? להשמיד את עזה. לנקום, מה אתה ילד? מה זה המילים האלה? מי מדבר ככה? מי לא? זה היום. אבל עד לפני 3-4 שבועות, מי שם מדבר ככה, ישפוס במקום. נכון? איך קוראים לו? זה בן ארי אמר שהעזתים רוצים להרוג אותנו, לרצוח אותנו, לשחוט אותנו, פסלו אותו לרוץ לבחירות, כי הוא מדבר ככה. מה בא לדבר ככה? לא, זה אנשים מהגן חיות מדברים ככה. מי החליט? לא תרבות? לא אנשי השכל שחושבים שמה שלא עובר מסך אצלהם, אז לא קיים.
זה קומץ אנשים שחושב ככה.
זה קומץ אנשים שלא עובר את אחוז החסימה, אבל הם שולטים פה במה שקורה. כי אם את תרצי לעשות בתל אביב, איזה, היה לפני כמה שנים, הופעה של מוטי שטיינמץ לחבדניקי, יודעות מי זה מוטי שטיינמץ?
כן.
נכון, חרדי לגמרי. אז הוא רוצה הופעה נפרדת, בא בגץ ואמר, זה נגד החוק. נגד החוק. אבל אין פה אישה אחת שרוצה להיות בגברים, ואין פה גבר אחד שזה. זה לא משנה. זה באידאה. לא יכול להיות שבכיכר של כלל ישראל, כיכר המדינה, יהיה הופעה מגדרית. לא יכול להיות. אתה אפשר לעשות איתה משהו. ורוב הציבור לא מבין, אין לו מה... זה כמו שאתם רואות פה בפילוסוף. אין כל כך מה להגיד לו. כולם מרגישים איפשהו שזה משהו פה מוזר. זה לא יכול להיות.
ממש מטיל בטו, ולמה קומץ הבגץ והאלה זה סוג של תרבות שהם חופים אותו על כלל.
נכון, יש בעולם נטיות הפוכות, שמעתם על זה? שמעתם על זה. בדרך כלל אומרים שיש בין 3-5% באוכלוסייה. אבל עכשיו, ברגע שהכניסו את זה, אין כמעט מהדורת חדשות שלא מראים איזה חרדי שהפך לחיילת, או איזה מישהו שהפך למישהי, או איזה מישהו זה, זה תמיד מטפטפים לך את זה בראש. מכניסים את זה מפה, מכניסים את זה משם, מכניסים את זה. פתאום האנשים, ככה הפסיכולוג דיבר איתנו, קרוב ל-20% אנשים מבולבלים. אחת מכל 5 פה, יכול להיות שמבולבלת, מה המגדר שלה? איך זה הגיע לשם? כי זה, מדברים על זה, וזה בתקשורת, וכולם עושים את זה, וזה חוק. אם פסיכולוג רוצה להציע למישהו, מישהי, לטפל בזה, היא יכולה לתבוע אותו. זה נגד החוק, יכולים לשלול את הרישיון. אז יש פה מערכת משומנת שהיא מחליטה מה נכון לחשוב, מה לא נכון לחשוב, מה אמיתי לחשוב, מה לא אמיתי לחשוב. הנה עכשיו יש חטופים, נכון? יש פה מישהו פה מהקריה. שני אנשים שהילדים שלהם חטופים. הם מנסים להגיד שהם לא מוכנים בשום אופן שמדינת ישראל תשחרר 6,000 מחבלים תמורת הילדים שלהם. לא נותנים להם לדבר. לא נותנים להם לדבר. מארגנים פגישות עם הנשיא ועם ראש הממשלה בשבת כדי שהם לא יגיעו. הם מנסים להגיע ומזיזים אותם הצידה. למה? כי יש שם אנשים, היועץ האסטרטגי שלהם זה מישהו מאוד מאוד מיוחד, במרכאות, שהמטרה שלו זה להכריח את המדינה ללכת לפי השכל, ללכת לפי מה שנראה לו, ולא משנה אם המדינה תצליח או המדינה לא תצליח. והוא מכניס כל מיני אג'נדות לאנשים לראש, זה או שאתה משחרר את החטופים, או שאתה מנצח בקרב. אי אפשר את שניהם. מי אמר שאי אפשר את שניהם? ככה מכניסים לאור של האנשים. אז יש פה קומץ של אנשים שהכוח הפוליטי והתקשורתי והחינוכי והמשפטי שלהם מאוד מאוד חזק. וזה לאט 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 תופס את ההלך רוח של כולם. וממילא הרבה אנשים טובים מאוד, אולי חלק אפילו שיושבים פה, יכולים לבוא ולהגיד, זה מה שהיא מרגישה, מה את רוצה ממנה? נכון? זה מה שהיא מרגישה. מה זאת רוצה? אפשר לתקן את זה או לא? בתורה כתוב מה עושים עם דבר כזה או לא? כן, אבל זה מה שהיא מרגישה. איך הגעת לזה מה שהיא מרגישה? אם עכשיו יהיו כמה סודנים שנמצאים בדרום תל אביב, ואתם בעצמכם תראו אותם, ותראו כמה הם עם דמעות בעיניים, כי הם כבר 7 שנים בארץ, ויש להם ילדים שהם נמצאים בכיתות של ילדים ישראלים. אתה רוצה לגרש אותם? אתה יודע איזה טראומה, אתה יודעת איזה טראומה הולכת לקרות לילד הזה? מסכן, מה את עושה לו? כמו נאצי. זה מה שאומרים. לא, אבל הם אומרים בשכל, הם אומרים בשכל, מה פתאום שמדינת ישראל תהיה מדינת הלאום של העם היהודי? זה מדינת כל אזרחיה, בשם החסד, בוא נעזור לכל המסכנים האלה, איפה הם ילכו? הם יחזרו לשם, לא יהיה להם אוכל. איך אפשר לעשות דבר כזה? זה לא מוסרי. נכון? זה. מה? כן, אבל זה רגש. ככה את מרגישה, זה תוצאה של הסברה שכלית. יש פה מעטפת שכלית מאוד 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 רחבה. למה מה שאת מרגישה זה כמעט אלוהים? זהו, מרגישה? זהו. אף אחד אסור לגעת בזה. זהו. זה הנרטיב שלך, זה אסור לאף אחד להזיז את זה. מה פתאום שניגע בך? אז זה מוסבר מסביב במעטפת שכלית מאוד 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 רחבה. מאוד מאוד גדולה. שאומרת בסוף, שורה תחתונה, הרגש, בוא נקשיב לו. אז, רגע, אבל זה משמיט המדינה. כי מי פה מתי יותר מדי אריתראים, אז אי אפשר להסתובב בדרום תל אביב. אז מה? השכל בא וטוען, אז מה? אבל זה משמיט את המדינה אם אתה מכניס נשים לסיירת מטכ"ל, זה לא יעבוד. מחילה. לא יעבוד. אז מה? זה הגיוני? בטח שזה הגיוני, יש בזה הגיוני. מה אתה יכול להגיד? יש חופש. מה, בגלל שהיא באת, היא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה? רק שנייה, יש לי שאלה קטנה. המדינה לא יותר חשובה מהאנשים שנמצאים במדינה? לא. מי אמר שכן? מי אמר שכן? בא השכל ששולט היום במציאות ואומר, ואני יכול להגיד לכם מתלמידים שלי, זה לא עובד. זה לא עובד. להכניס נשים למקומות פיזיים, זה לא עובד. לא עובד. לא עובד, מה אפשר לעשות? יש לי תלמיד שנמצא בימ"ס של המשטרה, יחידה מאוד מאוד רצינית. המפקד החליט על דעת עצמו, אף אחד לא אומר לו כלום, שהוא לכל צוות מכניס 2 נשים לצוות. הוא יכול לבחור איזה נשים שהוא רוצה. אומר לי התלמיד, אני א' אמרתי לו שאסור לו להיות שם בכלל, אבל לא משנה, נשים את זה בצד, אבל הוא שם. הוא אומר לי, הן לא עומדות בשום קריטריון. אף אחד לא רוצה להיכנס איתם לעזה. כל המבחנים יגלו להם. צריך לפגוע 10 פגיעות, הם פגעו 8, אמרו, תרשום 10. צריך לגמור תרגיל ב-40 שניות, גמרו בדקה, תרשום דקה, עבר. יש דברים קשים שצריך לעשות, תביא להם ספסל. למה? כי זה הזיה. אז איך נותנים מקום לדבר כזה? הם לא אנשים הזויים, אלא יש פה דבר מאפיין את השכל האנושי, ואמרו את זה פה יפה. החיים, אולי בוא נקרא פה את התשובה של הפילוסוף וננסה להסביר דרכה את הדברים.
כן.
נכון, אבל השאלה היא, איזה מין תשובה זה לפסול דברים הגיוניים בגלל הרגש? את זה אני רוצה לחזק. אבל באינסטינקט, הוא בן אדם הגיוני, אני בן אדם רגשי. מה, הרגש יחליט? כל אחת יודעת שלפעמים מרגישה ככה, מרגישה ככה, יציבות זה השכל. מה, הרגש יכול להחליט? רגש זה פעם לפה, פעם לשם, הוא מתעתע. פעם תכועסת על מישהי, פעם מתעתע דווקא חברה שלה. מה פתאום שתחליט ברגש? יש שכל. נכון? איך מחליטים על ניתוח? את יודעת מה היה לבוא עם תואר, בסדר, בא לי היום דווקא. לא עובדים ככה. כל דבר צריך להיות הגיוני. אז אם כל דבר הגיוני, עכשיו, אני פה כיסחתי את השכל יותר מדי, בצדק. אבל אל תשכחו, זה שיש פה אור, וזה שיש פה מקלט ומים וכוס, וכל מה שאנחנו רואים בעולם, זה השכל. השכל בנת העולם. זה שיש טכנולוגיות, והיום כל חיסבלון שמוציא את האף מהשיח, מישהו מסמן אותו, תוך כמה שניות הוא מקבל טיל. זה טכנולוגיה, זה שכל. השכל הוא לא רק גרוע. הוא בנה את העולם, בנה המון דברים יפים בעולם. אבל כנראה שיש בו דברים טובים, ויש בו דברים זוועתיים, והשאלה מתי זה טוב, מתי זה רע, יותר נדבר על זה. אבל ודאי שיש דבר כזה שקוראים לו שכל, וצריך אותו, אבל הוא עובר את הגבול. הוא עובר את הגבול. במצבים מסוימים אנחנו מרגישים שהוא עובר את הגבול, אבל אני אנסה גם להבין למה הוא עובר את הגבול, ואיך זה קורה לו, ולמה זה לא צודק שהוא עושה את מה שהוא עושה, ואיך זה קורה לו. אז ננסה קצת להבין את זה. אבל כדי להבין את זה, בוא נקרא פה בבית, כן? כן, כן, בטח. את צודקת 100%, אי אפשר לנהל שיחה. כי כל מה שתגידי, אז הוא יגיד לה, טוב, את רוצה להישאר פרימיטיבית, בסדר. אין לי מה לדבר איתך. בהצלחה.
מה אפשר לעשות כשאתה...
מול דבר כזה.
כן.
נכון. שאלה ממש טובה. איך אפשר להתמודד? דבר ראשון, השאלה הזאת, א', מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו נלמד איך הכוזרי מלמד אותנו להתמודד. דבר ראשון, אנחנו בתוך עצמנו, מול הרשמים האלה ששותפים אותנו מכל הכיוונים. זה דבר ראשון. עכשיו, יש פה שאלה נוספת, איך אנחנו עוזרים לעם ישראל להוריד את הווליום של האמירות האלה ולהגביר את הווליום של אמירות אמיתיות? זה כבר שאלה הרבה יותר מסובכת. זה כבר שאלה אחרת. אבל אנחנו עכשיו עסוקים, אנחנו מול עצמנו, מנסים לשים מגן נגד האמירות השכליות האלה שאין לנו כל כך מה להגיד להם, ולאט לאט אנחנו מתרגלים. כי מ-5% נטיות הפוכות נהיו 20. הם לא 20%. זה 5%, כי יש דבר כזה בעולם, שגם איתו אפשר להתמודד ברוב המקרים. ועוד 15% הם קיבלו פה פופוליציזציה, וממילא כולם כבר מתלהבים מזה ואומרים, היום אתם יודעות, בבית ספר בימי כיתה א' מחנכים אותך. אל תחליט אישה, תשעה. תבדקי, תראי, אולי ככה, אולי ככה, אולי כזה וזה. יש איזה, לא זוכר כמה סוגים של... איך את מגדירה את עצמך? איש, אישה, ביחד, פעם ככה, פעם ככה, הפוך, ישר. אני לא זוכר עכשיו להגיד לכם, ברוך השם, אבל יש איזה כמה עשרות סוגים איך אתה מגדיר את עצמך. אני לא זוכר אחד החבר'ה אמר, או בפייסבוק, או ב... לא זוכר, באחד הרשתות החברתיות, אז אתה כותב את השם שלך ואתה צריך לכתוב מגדר. יש 40 אפשרויות. 40. לא זוכר בערך, 30, 40. עשרות אפשרויות. כמה אפשרויות יש? לא זכר או מכיר? לא. יש הרבה. ברוך השם, אנחנו לא מכירים כל כך, אבל יש. יש הרבה. בטח. זה לא שאין מה להגיד לה. הנה, עכשיו אנחנו נעשה את זה. אז מה אנחנו עושים עם זה? אז א', יש את האפשרויות. פשוטות, ורבי יהודה הלוי הולך בדרך קצת יותר מורכבת. דרך אחת, זה הדרך של ברסלב אולי, לבוא ולהגיד, השכל מבלבל את הראש, אז אין שכל, לא צריך להקשיב לשכל. בואו נזדקה מהשכל, ונלך עם הרגש הבריא והטהור, ועל ידי ניגונים ומחיית כך מתמתקים כל הדינים, השכל לא יודע להסביר את זה, אז הוא לא יודע להסביר את זה, אז מה? אנחנו נזרום עם הרגש הבריא ועם האמת ועם היושר ויהיה בסדר, זה אפשרות אחת. זה לא בדיוק ברסלב, אבל לא משנה ברעיון. אפשרות שנייה זה ללכת כמו הרמב״ם. הרמב״ם ייקח אותם וישפד אותם. הדק היטב, והוא יפרוס לחתיכות קטנות, 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 כל טענה שהם אומרים, ויראה במורה נבוכים, זה בכלל הזיה. מאיפה הבאתם את זה? וזה חצי הגיוני, קצת יש פה רסיסים, אבל המסקנה שלכם לא נכונה. וזה יסוד נכון דווקא. וממילא אם אני מפרק לגורמים כל מה שאתם אומרים, אז אני אראה לכם שאתם עזויים. יש לכם טעויות, ואני אראה בשכל, דבר דבור על אופניו, איפה הטעות נמצאת. עד הסוף. יש אנשים כאלה גם היום שיודעים להסביר את זה, יש גויים שיודעים להסביר את זה, פיטרסון ועוד כל מיני גויים שיודעים להסביר, הדק היטב, כמה זה אבסורד. אבסורד. לבוא ולחשוב כמו שכולם חושבים. יש אנשים כאלה, גם גוי. המלחמה בפוסט היא לא דווקא מלחמה דתית, זה מלחמה על האנושיות. כי להגיד לאישה לא להתחתן זה משהו לא קשור דתי. יכול להיות גם מישהי מי לא יודע מאיפה, מאיזה חור בעולם, אפריקה, וגם היא רוצה להתחתן. ואם אתה הורס לה את הרצון להתחתן, אז אתה הורס את האנושות, זה פשע נגד האנושות. אז אנשים אנושיים, חכמים מאוד, יודעים להתמודד. טוב, אבל הכוזרי לא עושה את השיטה הזאת. הוא לא הולך בדרך הזאת. הוא לא הולך להסביר לנו בשכל ולהוכיח את הדברים. אבל יש לו שיטה אחרת. בואו נקרא את השיטה של רבי יהודה לוי. זה החיסון נגד השכל. אני בבית. אמרנו הכוזרי, רואה אני דבריך נכוחים. כלומר, כל מה שאמרת, קיבלת 100 במבחן. אין לי מה להגיד לך, אתה צודק 100% בשכל. הדברים שלך נכוחים. אתה צודק, אני מזהה מה שאתה אומר, זה הגיוני. אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. זה כבר משהו לא הגיוני. הפילוסוף פה כבר מתחיל לגלגל מצחוק. מה אומר לו המלך? דבריך נכוחים, אתה 100, אבל זה לא מה שאני מחפש. תגיד לי, מה אתה מחפש, להיות עזוי? אם אתה אומר שאני צודק בשכל, אז איך אתה מחפש משהו אחר? רואים שהמלך אומר לך, אומר לו, תשמע, כל הכבוד לשכל שלך, הוא מאוד חמוד, אבל זה לא נותן לי מענה למה שאני מבקש. אז אתה רוצה להישאר פרימיטיבי, אדון מלך? המלך לא מרגיש שהוא פרימיטיבי. שהרי אני יודע אני, כי נפשי זכה, וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה, ובכל זאת הלא הוגד בי, כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונתי רצויה. יש איפה בלא ספק מעשה רצוי מצד עצמו, לא מצד כוונה. עושהו. זהו, דבר ראשון. כלומר, אומר המלך, החלום שלי יותר חזק מהשכל שלך, אדון פילוסוף. טוב, זה לא חוכמה להגיד את זה. או, אתה גם יכול להגיד, אני יותר חזק מהקיר, ולהיכנס בו. אתה יכול להגיד. אבל מה ההצדקה הרעיונית של מה שהוא אומר? ללכת נגד השכל? כן. השאלה איך זה עובד? מביא לזה דוגמה, מנמיק את הדברים שלו, שאם אני לא צודק במה שאני אומר, שהחלום יותר גדול מהשכל, שאם לא כן, כי אם לא כן, מה לנוצרים ולמוסלמים שחלקו ביניהם את העולם המיושב, נלחמים זה בזה. מאות שנים המוסלמים והנוצרים נלחמים באירופה. איפה הנצרות נגמרת? איפה האסלאם נגמר? הם כובשים לפה וכובשים לשם. מלחמת 30 השנים. היה שם מלחמה, 30 שנה מלחמה. לא כמה שבועות. 30 שנה מלחמה. נלחמים, נלחמים, נלחמים. למה הם נלחמים? כי כל אחד חושב שהוא צודק. מה אתם ילדים? שבו ליד השולחן. דונו בזה בצורה פילוסופית. תגיעו למסקנה. שכל. תגיעו מי צודק מי לא צודק. מה אתם נלחמים 30 שנה? אפשר לחיות באירופה. מה עובר עליכם? אומר פה הרבי יהודה לוי, הם חלקו ביניהם את העולם מיושב, נלחמים זה בזה, אם כי כל אחד מהם עבד את האלוה מתוך כוונה זכה, ונהג נזירות ופרישות וצו, התפלל ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו, באמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה, וילחמם זה בזה, מאמין כל אחד, כי במותו יזכה לגן עדן. הלו הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל. כל אחד פה מהנוצרים והמוסלמים מרגיש שלמרות שזה לא הגיוני להילחם, נכון, אנחנו חיים בעולם עד לפני שבועיים שלהילחם זה משהו מאוד מאוד עלוב, מאוד מאוד שפל, מאוד מאוד פרימיטיבי. יש קורסי יסוד באוניברסיטאות שמלמדים שם שלהילחם זה משהו פגני, פרימיטיבי, מפעם. מה להילחם? אתם אנשים אינטליגנטיים, יש לך מה להגיד, תגיד, שכנע, לא שכנעת, סימן שהטענות שלך לא משהו. תנסה לשכנע. שכנע רעיונית, מה אתה כמו ילד? לוקח נשק ליד ומתחיל להרוג, זה לא הגיוני. אבל האוילם, למרות שזה לא הגיוני, מרגיש, וחוכמת ההמונים, נקרא לזה ככה, אומרת, יש אמת שאנחנו מרגישים אותה בלב, ועליה אנחנו נמסור את הנפש. ככה רוב העולם חושב. ואם רוב העולם חושב ככה, יבוא הפילוסוף ויגיד, אמרתי לכם, 99% מהאנשים זכותים, מה נעשה? אין לי מי לדבר. ובכל זאת, העולם לא מקשיב לפילוסוף, והעולם נלחם מהלב. מה זה מראה? שהעולם מבין שלמרות שהשכל אומר לו שזה לא הגיוני, גם עם ישראל עכשיו מבין שלמרות שלהילחם זה נגד כל מה שלמדנו בתרבות של 2023, זה נגד כל הקניונים והמימוש עצמי וההצלחה בעסקים ומעמד והערכה של החברה כלפיי בתור זמר ובתור... כולם העיפו הכל הצידה ונצח ישראל צף להם לתוך הלב והם הולכים לקרב. מה זמר הולך לקרב? זה לא הכישרון שלך. כל החיים שלך אתה רוצה לשיר. מה אתה הולך להרוג מחבלים? מה אתה ילד? זאת שאלה טובה, אבל עם ישראל מרגיש בלב שלו, כן, הגיעו מים עד נפש, ואנחנו נחזיר אותם לשמיים אבק. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. מה זה? זה תת רמה. זה חוסר תרבות. אבל 99% מעם ישראל יותר חושבים שזה מה שנכון לנו עכשיו. כל השמאלנים הכי גדולים מדברים, אמרתי קודם, יותר קיצוני מבן גביר. יותר קיצוני מבן גביר. לנקום. מה אתם ילדים? אבל זה הלב. הלב התעורר, וזה מה שהלב אומר. זה מה שיש לו להגיד. מה אפשר לעשות?
זה גם הספר.
איך?
אפשר להסביר את המועצת
שלי גם. כן, אבל אפשר גם לעשות, אני צודקת, אבל שכל ככה נקי, אני לא בטוח. למה? כי תמיד יבוא שמאלני ויגיד, תשמע, יש לך פתרון אופרטיבי לעזה? לא. בסוף נצטרך להסתדר איתם, נכון? אז למה להרוג כל כך הרבה וכל כך הרבה חפים מפשע? חיילים ימותו והשבויים ימותו. מראש בוא נפעיל פה את הקטרים, את האמריקאים, תפוס אותם בגרון ונכריח אותם עם כל מיני אמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים וכוחות אום וכוחות לא יודע מה, ובוא נגיע למה שיהיה אחרי המלחמה, לפני המלחמה. תמיד יבוא איזה מישהו עם אינטליגנט כזה ויגיד לך, מה הקטע ונקמנות זה משהו יצרי, מה את רוצה להיות כמו הנאצים, להרוג אנשים, מה זה, הלאט הזה ומה. טוב, אבל עם ישראל בריא וברוך השם שהוא בריא. מה שעכשיו אנחנו רוצים ננסה לראות זה למה מה שהפילוסוף אומר זה אולי הגיוני אבל מאוד מאוד פרימיטיבי. בוא נהפוך את הקערה על פיה. כן, אבל הם יגידו בדיוק הפוך, שבסוף תהיה חייב ותהיה חייבת לעשות את ההסכם. אבל את לא תרגיע מיליון ערבים. לא תרגיע אותם. אז לא נשאר ונדבר בפסטורליה. בואו נכריח אותם עם איומים ואסטרטגיות. בשביל מה להילחם? בואו נכריח אותם שהאמריקאים יביאו כוח וישימו חיץ ויחלקו את עזה ללא יודע מה, והעיקר לא להילחם. מי שיחפש ימצא היגיון בזה, מה? לא, השאלה איזה היגיון? גם אוסלו חשבו הגיוני שזה הגיוני. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר שזה לא עובד, כי עשיו שונא ליעקב, ולא משנה איזה תהליך ופרוגרס, זה לא ילך.
לא, זה מה
שאני אומרת,
שאולי אנשים
מתחמים
לא כי הם מרגישים פשוט כאילו צריך ללחם, אבל פשוט מבינים שאין
דבר אחר. ברור. אבל איפה הם היו עד לפני שבועיים? זה אותם ערבים מתרפת, שעשו אותו דבר דרך אגב. זה אותם אנשים בנתיב הלמדי ששחטו אותו דבר בדיוק. זה אותם האירופאים שבקישינב ובאירופה ובאיפה לא, עשו לנו בדיוק את אותם דברים. אז לאיפה נעלמנו? לאיפה נעלמנו? אלא. ופה אני רוצה קצת להרחיב על הדבר הזה. אני לא בירכתי, נכון? ברוך אתה, אדוני אלוהים. אלא שהמלך מלמד אותנו משהו מאוד מאוד חשוב פה. יסוד מאוד מאוד חשוב. כי השכל, בגלל שהוא כזה חכם, בגלל שהוא כזה עמוק וכזה חריף, וכזה עם יכולת, וכזה יכול לעשות הכל, לוויינים ותקשורת, מה הוא לא יכול לעשות? הכל הוא יכול לעשות. אבל הוא צריך גם להיזהר השכל. למה? כי מי שברא את העולם... זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בגלל שהוא ברא את העולם, לא כתוב בשום מקום שהעולם חייב לעבוד בתדר שהשכל מביא. יש דברים בחיים שהם יותר גדולים מהשכל. יש דבר כזה. ככה המלך חושב. איך הוא יודע? כי הוא שומע את השכל, שומע, ורואה שהחלום שלו להגיע לאלוקים, למעשה רצוי, הוא מאוד מאוד ודאי, מאוד מאוד בועט לו בתוך הלב, והפילוסוף בא ואומר, מתגלגל ומצחוק בפנים, ואומר לו, יאללה פרימיטיבי, מה אתה ילד? אז אדון פילוסוף, עם כל הכבוד, אין לך ענווה למה שמסתובב בלב של האנשים שנמצאים בעולם. אתה יכול לצחוק על כל מי שרוצה להתחתן. צחוק עליה, צחק עליה עד מחר. נותר לך. אבל היא חובה פה משהו שהוא יותר עמוק, גם אם היא לא יודעת להסביר אותו בשכל, היא חובה פה אמת שהיא הרבה יותר אמיתית מכל ההסברים האינטלקטואליים שלך. איך אתם יודעים? כי תשאל את האיש ואת האישה שרוצים להתחתן, והם יגידו לך, תקשיב, אתה אומר לנו שאנחנו דפוקים, אבל מי שדפוק זה אתה. אתה פשוט לא... אתה החלטת שהעולם נמצא בתדר שהשכל מצליח להבין, וממילא כל מה שלא נכנס לתוך השכל שלך, אז אתה אומר שהוא לא קיים. אז אתה מבטל מרחבים שלמים של חיים. זה מרחבי חיים שהם שקופים. אם זה היה גלוי, אז השכל לא יתנגד לזה שיש פה כוס. רואים שיש פה. אבל כל מה שקשור לדברים השקופים, לאהוב, לפחד, להרגיש עם, להרגיש את אלוקים, להרגיש משמעות, להרגיש מגדר, זה לא פיזי, זה משהו שקוף. בא השכל ואומר, אם אני מבין, קיים. לא מבין, לא קיים. מי שמך אדון שכל? להחליט שמה שנכנס לשכל, קיים. מה שלא נכנס לשכל, לא קיים. ניתן לזה כמה משלים עכשיו, לנסות קצת לחדד את הדברים ולהבין אותם יותר. אם בן אדם ייקח איזו תופעה ויכניס אותה לתוך המבחנה ויסתכל במיקרוסקופ, אז מה שהוא רואה במיקרוסקופ הוא לא מפספס, הוא לא מתבלבל. זה מה שיש בפנים. העין לא טועה. נכון? נכון. אותו דבר אם השכל ינסה להבין את החיים, ייקח את החיים, יכניס אותה למבחנה, ינסה לנתח את החיים. מה שהשכל רואה הוא לא טועה. השאלה, מה הוא הכניס למבחנה? אם הוא יכניס למבחנה רק מה שהשכל נותן לו אישור שהוא קיים, אז זה מה שהוא יראה, זה המסקנות שהוא יוציא, וממילא הוא יגיד שבעצם הנטייה המוסרית של הבן אדם זה רק בשביל להרגיע את הפסיכוזה שלו. אבל לא באמת שבן אדם רוצה להיות טוב, כי זה לא הגיוני. אבל דווקא בן אדם המוני, שלא גדל באיזה משהו יותר מדי אינטליגנטי, הוא מרגיש מתוך תוכו שהוא רוצה להיות טוב. והוא חי משהו הרבה יותר עמוק ממה שהשכל מסוגל לתפוס. השכל הפילוסופי לפחות מסוגל לתפוס. ולכן, אם לדוגמה, חשבתי על זה פעם למשל כזה, היה פעם אחד שעשה מחקר באיזה נחל, הוא רצה לבדוק איזה דגים נמצאים בנחל. חקר, הגיע למסקנה שהדגים שנמצאים בנחל הם יותר גדולים מ-5 סנטימטר. זה הדגים שיש פה בנחל. אין יותר קטנים. וכתב על זה תזה שלמה, למה אין פה דגים קטנים, הדגים הגדולים הם אכזריים, ואוכלים את הדגים הקטנים, ובגלל שפה, ובגלל ששם, בגלל זה, תיאוריה שלמה הוא בנה וכתב, מעולה. הוא בא לחבר שלו, והראה לו את המחקר. הוא אמר לו, ממש יפה, תראה לי שנייה את הרשת שלך. אתה דג דגים, איך אתה דג אותה? תראה לי את הרשת. יש לך רשת עם חורים של 5 סנטימטר. אז ממילא, הדגים שהוצאת, זה דגים גדולים. אם תיקח רשת יותר טובה, אתה תראה שיש פה מלא דגים אחרים גם. אלא מה? שאתה בחרת להתייחס לתדר מסוים של דגים, כי זה הרשת שקיימת אצלך. אתה לא יכול לראות שיש פה דברים מעבר. ואת זה אתה מנתח ובונה שיטות ובונה דברים. אם לשכל היה את האומץ לעמוד מול החיים, ולא להחליט מה קיים ומה לא קיים. מה רציני ומה לא רציני. אם השכל היה עומד בענווה מול החיים והיה רואה, אנשים רוצים להתחתן. האינסטינקט השכלי אומר, זה לא הגיוני. טוב, אבל אנשים רוצים להתחתן. ואם מישהו רוצה להתחתן, אז שכל, מה התפקיד שלך בעולם? לחלק ציונים לחיים? או שהתפקיד שלך, אתה לא מבין מצוין, לך שבור את הראש. שבור את הראש. אתה לא יודע מה החיסון של הקורונה, אז אתה לא ממציא. אתה שובר את הראש, שנים, דורות. שבור את הראש למה אנשים רוצים להתחתן, עד שתסביר את האינסטינקט האנושי שקיים בלב של כל איש וכל אישה, נורמליים, רגילים, שרוצים להתחתן. כל עוד השכל לא יבין את מקומו, אז הוא יהיה בטוח שהוא האמת. כי הוא החליט שהאמת נמצאת, איך הרב קורא לזה? בכזית מוח ורביעית דם שיש לבן אדם בתוך הגוף שלו. מה שנכנס לשכל קיים. מה שלא נכנס לשכל, פרימיטיבי. אז אתה בעצם לוקח את העולם ומוציא ממנו את התוך שלו. מוציא ממנו את העוקץ, את כל הדברים החשובים. אתה מעיף החוצה כי הם לא הגיוניים. את הדברים הלא חשובים, אתה מכניס פנימה כי זה הגיוני. זה כמו שנכון פעם, אם מישהי הייתה רוצה להרגיש טעם של תפוז. אז מה הייתה עושה? מקלפת את תפוז. פותחת אותו לפלחים, ואוכלת. ואז את מרגישה טעם של תפוז. זה קצת מעצבן, זה מלחלך את הידיים, נכון? אתה מקלף את התפוז, זה קצת מעצבן. זה קצת מרטיב, צריך לשטוף ידיים, נגב, זה, גם בהתחלה, גם בסוף. אבל בסדר, ככה זה תפוז. היום העולם אינטליגנטי. יש תחליף תפוז, יש לך סוכריה כמעט בטעם של תפוז. זה הרבה יותר קל, הרבה יותר נגיש, הרבה יותר נותן לך את הנקודה של התפוז. את הנקודה הרגשית, החווייתית של התפוז. אבל כל אחד יודע שהסוכריה הזאת זה בעצם לקחת מכל מה שנמצא בתוך התפוז, את ויטמין C, את כל הערכים התזונתיים, ואת כל הנוזלים שיש שם, ואת הסוכר הטבעי ולא סוכר לא בריא שיש שם. את כל זה בא השכל האנושי, שם בפח, לקח את הטעם של התפוז, שם אותו בתוך הסוכריה, עם סוכרים ועם דברים לא בריאים, ועם לא... והוא אומר לך, שמע, הנה תפוז. זה בדיוק מה שהשכל עושה. לוקח את החיים, מעיף מהם את כל המימדים העמוקים שלהם, כי השכל לא תופס מימדים של עומק. העומק יותר גדול מהשכל. וממילא הוא מייצר פה איזו פלטפורמה, את רוצה להיות מאושרת? אז אל תתחתני, לא כדאי לך.
אבל...
כן.
ועדיין כאילו, זה כי בסוף, אז אם זה נותן מקום, זה לא ברור ככה, זה מקום דברים שכאילו, אדם מרגיש, כי אני יכולה להרגיש הרבה דברים.
נכון.
תורה שמתחבנת למה שאתה מרגיש, אבל...
נכון, ובזה השכל גם צודק לפעמים. בן אדם מרגיש שהוא רוצה לזרוק כיסא על מישהו. אז כדאי לו לא לעשות. לא כל מה שאנחנו מרגישים, זה הרגשה חולפת. נכון? קריזות וזה, זה הרגשות חולפות. אבל חוכמת ההמונים, נדבר על זה אולי קצת פעם באה, חוכמת ההמון היא לא טועה. אם כולם רוצות להתחתן, יש בזה משהו. אז בסדר, אז פה צריך להפעיל את ההיגיון. אז גם בזה יש משהו. משהו רשעי, אבל יש בזה משהו. יש פה איזה קולקטיב עולמי שמרגיש אנטישמיות כלפי יהודים. למה זה קורה? זה, צריך לנתח את זה. אבל יש בזה משהו. משהו אצל הגויים נותן להם תחושה שהם לא יכולים לסבול אותנו. למה? אז גם את זה צריך לברר. אבל לא צריך לזלזל בזה. לא צריך להגיד, אין אנטישמיות. מה, היום? ב-2023 יש אנטישמיות? אין דבר כזה. מה זה? אנשים אינטליגנטיים. לא יכול להיות. אז צריך רק להקשיב לחדשות, לא יותר מזה, ולראות שיש דבר כזה. בארצות הברית, ברוסיה, איפה לא. מישהו אמר לי, אחד החבר'ה, שדוד שלו, איש מוסד, התקשר אליהם. ישר אחרי מוצאי שמחת תורה, בארבעה חודשים הקרובים, אל תצאו מהארץ. סכנת נפשות. גם בארצות הברית. אבל אין אנטישמיות, זה לא הגיוני שיש אנטישמיות. זה לא הגיוני, אבל זה המציאות, מה לעשות? אז יש דברים במציאות, יש גם דברים רעים במציאות. הם לא הגיוניים, אבל הם קיימים. לא צריך להתכחש לזה. אם יש משהו שהוא לא הגיוני, אבל אתה רואה שהוא קיים, אז בוא נקשיב לו. בוא נקשיב לו. אנחנו נגמרנו הזמן. הפעם הבאה אני נביא כמה דוגמאות לייצב קצת את הרעיון הזה, שהשכל, למרות שהוא מאוד מאוד חכם, הוא לא יותר חכם מהרגשות העמוקות שנמצאות בתוך החיים. הרגשות העמוקות שבחיים הן הרבה יותר חזקות, הרבה יותר ודאיות מכל ההסברים השכליים, וצריך קצת לבסס את זה. לבסס את זה קצת. גם אני רואה מהשאלות ששאלתם, זה צריך קצת לבסס את זה, בסדר? אני אנסה קצת לבסס את זה ויותר להשתכנע בזה. ואחר כך, בעזרת השם, לראות אחרי הכל, אז מתי טוב להשתמש בשכל, מתי לא, ומתי השכל עובר את הגבול, ומתי, הפוך, חייבים להפעיל את השכל. זה גם, זה נצטרך להשלים את זה. כל טוב לכם.